ברשות הרבנים הגאונים, קהל קדוש. שמענו ודיברו פה הרבה בשבחים של אבא, אם זה על המסירות נפש ללימוד התורה, אם זה על מידת האמת של אבא, כמה הוא שילם עליה מחירים אישיים, אם זה על מידת התפילה של אבא. אני לא רוצה להאריך, השעה מאוחרת, אבל אני רק אספר כמה סיפורים על התקופה האחרונה שזכיתי ללוות ולהיות עם אבא, תקופת המחלה. תחילת תהליך גילוי המחלה זה תהליך שעוברים בדיקות ועדיין לא יודעים, וספקות וחששות. היינו צריכים למצוא פרוטקציות בכל מיני מקומות שהאולטרסאונד והסיטי יהיו שלא בשעות השיעורים, כי אני בסך הכל בריא וחבל לבטל שיעור, אז תסדרו שזה יהיה בשעות יותר נוחות. לקחתי אותו פעם אחת לטרם, זה היה מיד אחרי הנץ, לפני 7 בבוקר. הטכנאי הגיע במיוחד בשביל אבא, עליו השלום. זה המשיך שכבר גילנו אנחנו, הרופא משפחה אמר לי את התוצאות של הבדיקות, פחות או יותר, ובמילים ברורות הסביר לנו כמה זה בשורה קשה. אני לא הסכמתי להגיד את זה לאבא, לבשר לו בשורה כזו קשה. הרופא התקשר, זה היה בצום 10 בטבת, הרופא מתקשר לבית ורוצה להיפגש עם אבא. אבא אומר לו, אני עכשיו יוצא לרחובות. אני בריא ואני צריך ללכת לשיעורים. כשאני אחזור מרחובות אני אגיע אליך לבית. הרופא חיכה לאבא בבית בשעה 10:30, שאבא חזר מרחובות מהשיעור, ומסביר לו את המצב לפרטי פרטים. מסביר לו את התהליכים, סיכויי החלמה וכו'. אבא לא שואל על עצמו באותו רגע שום דבר. הוא אומר, הבנתי, המצב לא טוב. השאלה איך אני מודיע כזו בשורה לאשתי. הבן אדם מקבל בשורה הכי קשה שאדם יכול לקבל, אבל הדבר שמעניין אותו זה איך הוא מודיע לאשתו כזה דבר. הרופא הרגיע אותו ואמר לו, דיברתי כבר עם אשתך והיא יודעת. אבא הגיע לבית וגימד את העניין, אמר, סך הכל יבלת, יעבור, יהיה בסדר. חשבנו שטיפול כימותרפי ראשון ו... אבא יצטרך מנוחה משיעורים, אבא היה מוסר 3, 4, 5 שיעורים, תלוי ביום. דיברתי על זה עם אחי יונתן, ואמרתי לו, אנחנו נצטרך להתחיל לצמצם שיעורים, לרכז שיעורים, שלחבר 2 או 3 שיעורים יחד, שהציבור יוכל לשמוע את אבא, ומצד שני, שאבא יוכל לעמוד בזה. הוא אמר לי, בוא נראה איך אבא יגיב. גם ככה אנחנו לא יכולים להגיד לאבא מה לעשות, זה שיעורי תורה, הוא לא ישמע לנו. המשכנו בעוד סדרת התייעצויות רפואיות, הגענו לפרופסור קלאוזנר מאיכילוב, שהוא מנתח אחד הגדולים, ושם ברחל ביתך הקטנה הוא אומר לאבא, לפי הסטטיסטיקות, לפי מה שאני מכיר ברפואה, נשאר 3 חודשים לחיות. זה היה יום רביעי בשבוע, אני נוסע מתל אביב חזור לירושלים, ובשעה 7 אנחנו מגיעים לכניסה לעיר, אני שואל את אבא עליו השלום, אני אקח אותך לבית, תנוח, ותגיע לשיעור 8:15 כמדי יום רביעי. אבא אמר לי לא, תיקח אותי ישר לבית הכנסת, אני בנסיעה הפסדתי זמן של הכנת השיעור, אני אשב בלשכה בחדר הפנימי, ואני אכין את השיעור. אבא מסר באותו יום שיעור, התלמידים לא יודעים בכלל מאותה סערה מה אבא שמע לפני שעה, שעתיים, ולקראת איזו תקופה אבא הולך להגיע. בהצעת הרופאים התחיל טיפול בבית החולים, כימותרפיה, בהמשך הקרנות. זה טיפולים קשים מנסו. בימים ש... היה לאבא שיעור מיד אחרי הכימותרפיה, בהתחלה דאגנו. היינו לוקחים אותו לשיעור ונשארים צמוד אליו, שמה פתאום יקרה משהו. אבל ראינו את ההפך הגמור. כשהוא היה חוזר איתנו לבית, אבא היה חלש, אבא היה חולה. אבל כשאבא מטיפול כימותרפיה יוצא לשיעור, הוא היה אדם בריא. לא היינו רואים עליו שהוא עבר טיפול באותו יום בכלל. זה היה ידוע אצלנו בבית, ביום שאבא עובר טיפול צריך לחכות לשיעור הקרוב, והוא יחזור לעצמו. התורה הייתה מחיה אותו כפשוטו. בתקופת ההקרנות, הקרנה ראשונה, בפעם הראשונה שהוא עבר את הטיפול, זה היה יום חמישי בשבוע, יום שאבא יוצא מחוץ לעיר. בכל זאת, זה טיפול ראשון, אנחנו לא יודעים מה ההשלכות. ניסינו לומר לאבא, השבוע אל תיסע. אנחנו עדיין לא יודעים מה זה הטיפול הזה. בוא נראה איך אתה מגיב לטיפול ו... לא נסתכן. אבא אמר לי, אני נוסע היום לשיעורים רגיל. אמרתי לו, אבא, ואם לא תוכל למסור שיעור, אנחנו עדיין לא יודעים מה התופעות לוואי. אבא אמר לי, בכל מקום שאני הולך למסור שיעור יש עוד רב. אני אסע, ובנראה שאני לא יכול למסור שיעור, אני לפחות אשב וישמע שיעור מהרבנים באותם מקומות. בבית אין לי מה לעשות, אני צריך ללמוד תורה בכל מקרה. ואם אני אצליח, אני אמסור שיעורים. בסוף אבא מסר שיעורים, והמשיך, וחוץ מרגעים של טיפול, שבהם הוא לא יכל למסור שיעורים, כל התקופה של השנה ושלושה חודשים, הוא מסר שיעורים כרגיל, והוא לא סתם התמוטט דווקא אחרי שיעור, כי פשוט לא היה זמן אחר, תמיד הוא היה אחרי שיעור. בתקופה של החודשיים לפני הפטירה, הייתי צריך להניח לאבא תפילין, הכוחות כבר לא היו איתו, הוא היה מהיר אותי כשעתיים לפני הנץ, הייתי מניח לו, עוטף אותו בתלית ומניח לו תפילין, כמובן בלי ברכה, רק בבית כנסת הוא היה מברך, כי אני לא הייתי יורד איתו להתפלל, הייתי חוזר לישון, אבל הוא היה צריך לצאת מהבית, כמו שהוא נהג תמיד עם תלית ותפילין, היה מהיר אותי והייתי מניח לו. באחד הפעמים, אומר לי אמרם, דיברתי עם אמא, תביאו לי פיליפיני, תלמדו אותו איך, מה צריך לטפל בי, איך להניח לי תפילין, מה צריך לעשות, אני לא רוצה להטריח אתכם. אמרתי לו, אבא, כל מה שאנחנו צריכים אנחנו נעשה, אנחנו שמחים לעשות את זה. אתה לא תביא לפה, אנחנו לא נסכים להביא לפה שום עובד זר. אבא לא הסכים לקבל את מה שאמרנו לו, לא, גם אמא אמרה לו את זה וגם אני. בסופו של דבר הוא הבין שאנחנו לא מוכנים לשתף פעולה עם כזה צעד, אז הוא רק היה מבקש כל פעם סליחה על שהוא מטריח אותנו. אבא ידע להיאבק למען האמת במקומות שאין מי שיאבק למענם. כשהיה רואה שמגיע בעל דין לבית הדין, ושבצד השני עומד אדם נוכל או שקרן, היה יושב ומגיע לחקר האמת, ונאבק בשביל אותו אדם שמנסים לעשוק אותו. רק נציין שאת התקופה של בית הדין, אבא סיים כי הגיע ראש ישיבה עם כל ההצטלה דרבנן, ואבא תפס אותו על כמה שקרים. אבא חזר הבית ואמר לאמא, אני יותר לא דיין. אמרה לו, מה קרה? מה החלטיות? אמר לה, אני הלכתי לבדין בשביל לעשות שלום בין איש לרעהו, בשביל שמי שלא יודע את ההלכה בדיני ממונות, יבוא ונפסוק לו את ההלכה. אבל כשבאים והם שקרים עליי, אני בשביל זה לא צריך להיות דיין. הנושא שהיה הכי כואב לאבא, ומי שהיה רוצה להסתכסך עם אבא, היה צריך לשקר עליו. אדם ששיקר על אבא, היה מבחינת אבא מחוק, גם אם אבא הסביר לו פנים, כשראה אותו וכיבד אותו, אבל כל מילה שהוא הוציא מהפה, אבא כבר לא התייחס אליה, ולא העריך את אותו אדם. סיפרו פה על המחיר האישי הכבד שאבא שילם על האמת. אבא שילם גם בתפקידים, גם ברדיפה של המשפחה, בשלמות הארץ, שלמות העם, כל אותם נושאים שהוא נאבק עליהם, אבל זה לא דבר שהפריע לו. הוא לא פחד. במה שהוא חשב שהתורה מחייבת אותו, הוא היה אדם אמיץ, והוא הלך עם זה תמיד. גמילות חסדים של אבא, סיפרו לנו בשבעה הרבה סיפורים שלא ידענו. אחד מהם היה שאבא היה גר ברחוב אלקנה וחסך קצת כספים כדי לעבור לדירה יותר מרווחת מ-35 מטר רבוע. חבר שלו, שתלמיד חכם, קנה דירה באותה תקופה, היה בחובות. אבא הגיע עם חסכונות, ערימה של דולרים כהגדרת אשתו של אותו אדם שקיבל, ונתן לו. אמר לו, חכם יעקב, מה זה? אמר לו, זה מתנה לדירה. אמר לו, ואתה גם חוסך בשביל, יש לך ילדים, אתה צריך לעבור את דירה יותר מרווחת. אמר לו, לי השם יעזור, אל תדאג. תיקח את זה, זה מתנה בשבילך. כשאחי יונתן התחתן לפני שנה, שלחו מחוץ לארץ, בגלל שאבא היה חולה, דרך אחת העמותות שלחו עזרה לחתונה בסך 18,000 שקל, שבכל זאת, הוצאות רפואיות וכו', אמרו יעזרו לבן של הרב לחתונה. השליח מתקשר אליי ואומר לי, שלחו דרכי דרך העמותה שלי 18,000 שקל בצ'ק, אני צריך להעביר את זה לרב. אמרתי, אתה רוצה שזה ילך לחתונה או שאבא יחלק? אז הוא אומר לי, לחתונה? אמרתי לו, אז תביא את זה דרכי, אני אעביר את זה לאמא, כי אם זה יגיע לאבא זה יחולק. אותו אדם לא בדיוק האמין לי. בסופו של דבר הוא הגיע לבית ונתן את זה לאבא. אח שלי לא ראה את הכסף מאותו צ'ק. הכסף הלך מיד לחזון יעקב, למוסדות של אבא, וחולק כמשכורת של אותה חודש. ואחר כך כששמע אותו שליח אמר חבל, אבל את הנעשה אין להשיב. אבל אח שלי יונתן קיבל את זה בצורה טובה, ובדיוק שבוע אחרי החתונה הוא קיבל פסק דין בתביעה שהוא הגיש נגד אנשי שמאל וערבים בשכונת שמעון הצדיק. הוא קיבל 17,500 שקל בתביעה, ועוד אדם פגש אותו והביא לו 500 שקל מתנה לחתונה, הוא הגיע לכל הסכום שהגיע לו. אז ממצוות לא מפסידים, אבל תמיד אבא רצה ודהג לא לקבל מהציבור, גם בימים הקשים. תמיד הוא רצה שאנחנו רק, עד איפה שהוא יכל להסתדר לבד, להסתדר לבד, אבל כשהיה צריך עזרה זה היה בני הבית, אמא שטיפלה בו במסירות נפש, שלא היה לא יום ולא לילה, תמיד הייתה פנויה לכל מענה וטיפלה בו במסירות נפש, אפילו האחיות והרופאים בבית החולים השתוממו. אם זה שאר בני הבית שדאגו וטיפלו באבא, אבל מבחוץ הוא לא רצה שום עזרה. אסור להשתמש בעזרה מבחוץ. למדתי תורה, עוזרים לי בגלל התורה, להשתמש בתגה חלף. אסור להשתמש באנשים בגלל התורה. וגם כשכבר אדם היה עושה לאבא טרמפ, אפילו אם זה נסיעה של 5 דקות, אבא היה מודה לו, שהבן אדם שהסיע אותו טרמפ כבר היה מתבייש מכמה אבא מודה לו, אבל אבא תמיד ידע להכיר טובה, ולא לדרוש שהציבור יפעל למענו, יעזור לו, גם כשהרגענו הפגנה אחרי שהמשטרה עצרה אותו לפני שנתיים, אחרי כמה דקות הוא הכריז ברמקול שצריכים ללכת ללמוד, ותודה לכולם שבאו, אבל צריך ללכת ללמוד, ולא צריכים לתרוח. יהי רצון שיעמוד מליץ טוב על ארץ ישראל, יושבי הארץ, יושבי היישוב הזה שזכו והוא הגיע גם כאן לשיעור התורה. כל עם ישראל, המשפחה, אמא, שיתפלל בעדנו, יעתיר בעדנו על הגאולה השלמה, כמו שתמיד נשאר, כשהוא היה פוגש צלם, היה אומר לו, תזכה לצלם את המשיח. כשהיה נוסע עם נהג, היה אומר לו, אתה תהיה הנהג של המשיח. תמיד הוא נהג לצפות ולקוות לגאולה. נקווה שבעזרת השם ירעיש עולמות למעלה, וכמו שבעולם הזה לא יכלו לשחד אותו, וכשהיו משחדים אותו, הוא היה נהיה יותר אנטי. גם בעולם הבא, שלא ישחדו אותו, לא עם גן עדן ולא עם שכר, אלא ימשיך ויצעק ויבקש על עם ישראל, על הגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.